מראש, אם אני שוכח מישהו, אבל אני רוצה להודות לכמה אנשים שהערב הזה יתחזר, כי היום למעשה זה פעם ראשונה שהמקום הזה, אנשים פוגדים אותו, וזה מאוד 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 מרבב לראות. אז כמה תודות קצרות שאני לא הייתה את כל הערב. אני לא יודע אם איתן פה, אני לא חושב שאני רואה אותו, אבל איתן זה הבחור שעזר, בעצם הקים את השכה והדבר הזה. אחר כך יש בחור עזב, שמעבר לזה שהוא עזר לי להקים את הלבואה, אני פונה אליו, אז הוא עוזר לי, אז הוא גם אמור שחייתה מלך תמיד לחדר אוכל, אני שואל ממנו עכשיו בשמאל ביעיר, אותו כן הייתי נמצא שם. הדבר השלישי, אני לא רוצה באמת לתתוכם בעצם הנוכחות הזאת, ובעצם אתם מאפשרים לי לעסוק בדבר שהכי הכי קרוב ללידי, וזה להעביר את הדם הלאה. ויש עוד הרבה אנשים, אבל לשכנים שבהתחלה לא ראו את זה בעין כל כך טובה, והם הרגעי טיבול הכי טובים שלי, אנחנו נמצא אצלנו ה-good enemies. ובסוף, בסוף, אני אפילו לא יודע אם לקרוא בחורה, דמות, אני לא יודע אפילו איך להגיד את זה, אבל לאחת הדמויות, למרות ההתקרות הקצרה שלנו, היותר משמעותיות ודומיננטיות בחיי, שהיא גם חברת דמה, גם חברת אמת, והכי הכי חשוב שהיא פשוט מורה גדולה עבורי ומקור להשראה, וזה למה דבור. אני ממש מתנצל, בדרך כלל אני ידוע בתור פטפטן גדול, אבל דווקא כשאני צריך את מילים, אז הן פשוט הולכות לאיבוד. אז אני אגיד לך, אולי בצורה הכי פשוטה והכי ישרה, פשוט תודה לך על מי שאת, עבורי מקור השראה. המון המון תודה.
תודה רבה. תודה רבה.
תודה רבה, אודי, על ההזמנה. אני התקשרתי לאודי לשאול מה שלמה ומה נשמע, ואודי אמר, אולי תבואי לתת לנו שיעור, וכבוד גדול. תודה רבה על ההזמנה, ואני שמחה להיות איתכם כאן. אנחנו נוהגים לפתוח את השיעורים שלנו בתפילה קצרה, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו, חלקנו יודעים אותה, ואחרים פשוט בלבכם תצטרפו אלינו. זו תפילה של הכרת תודה. אנחנו פותחים ככה שיעורים כדי לתת הערכה למורים שדרכם קיבלנו את הלימוד. זו שושלת ארוכה מאוד של מורים, שבעצם הקדישו את כל חייהם כדי שאנחנו נוכל ליהנות מלימוד כזה, ושהוא יברך את החיים שלנו. אז זו המשמעות של התפילה, זה הכרת תודה, ואנחנו עושים את זה על ידי מנחה למורים שהעבירו אלינו את הלימוד. אז בואו אנחנו נפתח, ופשוט תחזיקו ככה את הידיים כמנחה, אוקיי?
ברכים אדויה, עם הרצילי יבשות לארבע, וחמה ולבנה היא אדויה, ופנינים של כל חסד הם רעתה, בליבי ירחנה ולך אגישנה, כגן של עדנת הערה, בליבי ירחנה ולך אגישנה, כגן של עדנת הערה. עמיתנו בך לא תזכה כל בריאה, ועולם שכולו טוב ידענו לא רק נמי.
אז אני הייתי רוצה לפתוח אתכם במדיטציה לא ארוכה, שאני אנחה אותה. היא לא לגמרי שקטה, היו חלקים, דקות שקטות ודקות שאני מדברת, אוקיי? אז תנסו להישאר איתי במדיטציה. אז תנסו למצוא לכם תנוחה נוחה שתוכלו לשבת במדיטציה כמה דקות. ועצמו את העיניים. אנחנו נתחיל כדי להרגיע קצת את התודעה, כדי להביא את עצמנו לכאן ולעכשיו. אנחנו נתחיל בתשומת לב לנשימה. אנחנו נתמקד במעבר האוויר בקצה האף. פשוט לשים לב לתחושה ולנסות להישאר עם התודעה במקום אחד, בקצה של האף, ואיך התחושה של מעבר האוויר פנימה והחוצה. וכעת נסו לחשוב לרגע, למה באתם לכאן? מה הביא אתכם לכאן? וחשבו לעצמכם איך אתם ואני, איך כולנו נמצאים כאן בעולם שהוא מלא בכאב. עולם שיש בו כל כך הרבה סבל. יש מחלות, יש מלחמות. יש רעב, יש בדידות, יש מחסור, יש מוות. אנחנו מאבדים אנשים יקרים. אנחנו מאבדים את הבריאות שלנו. כשקורה לנו משהו לא רצוי, או כשלא קורה משהו שמאוד רצינו שיקרה, שני המקרים זה מאוד כואב. אז איך אנחנו יכולים לשנות את המצב הזה? האם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות כדי לשנות את המצב הזה? אולי אחד הדברים הראשונים שאנחנו צריכים ללמוד לעשות כדי לשנות את המצב הזה, זה ללמוד לפתוח את ליבנו. יש מכשולים בתוכנו. יש חסימות בתוכנו. יש כמו קירות שבהם עטפנו את ליבנו. וששמנו בינינו ובין אחרים. והם לא מאפשרים לנו באמת לראות את הזולת. ומי שם שם את הקירות האלה? אנחנו שמנו אותם שם. למה שמנו אותם שם? אולי בגלל שאנחנו מפחדים. אבל הקירות האלה הם שהורגים אותנו. הקירות האלה ששמנו לבודד את עצמנו מהכאב של הזולת, הופכים לבית הכלא שלנו והורגים אותנו. אז נסו לדמיין איך זה יהיה, איך זה יכול להיות, אילו יכולנו לגמרי לפתוח את ליבנו. אילו היה לנו לב שמקרין אהבה לכל אדם שאנחנו פוגשים. בלי שום תנאים מוקדמים. אילו יכולנו לעשות את זה, היינו אנשים שונים. אנחנו צריכים עזרה ללמוד איך עושים את זה. אז אנחנו עכשיו נזמין אלינו אדם שאנחנו מכירים. כל אחד, תזמינו אדם שאתם מכירים, ששרוי בכאב. אם זה כאב גופני, או זה כאב נפשי, או זה כאב מנטלי. אדם שאתם מכירים ואוהבים ושרוי בכאב. ונפסו לפתוח את ליבכם אליהם. נסו להרגיש את הכאב שלהם. האם אתם מסוגלים להרגיש את הכאב שלהם? או שיש קיר שבו עטפתם את עצמכם כדי לא להרגיש את הכאב שלהם. אם יש קיר כזה, הורידו אותו, שברו אותו. אנחנו אומרים שאין הבדל בין הכאב שלנו לכאב של הזולת. פיתחו את לבכם לרווחה אליהם. כל כך פתוח שכשאתם חושבים על כאבם באות דמעות אל עיניכם. ולרגע ראו אדם זה כמעין מלאך שבא לחיים שלכם. ובאמצעות הכאב שלהם הם באו ללמד אתכם לפתוח את הלב שלכם. וזאת הסיבה היחידה שהם שם בעולמכם. לפתוח את לבכם. כעת הודו להם שהם נמצאים בחייכם ומלמדים אתכם את הדבר הכי חשוב שצריך ללמוד. אתם יכולים לפקוח את העיניים. אז הלימוד שבחרתי להביא לכם היום הוא לימוד שבא מהמסורת הטיבטית. הוא לימוד שבמקור כמובן בא מהבודה, אבל הצורה הזאת שבה הלימוד הוא עבר, הסגנון הזה התפתח בטיבט בערך במאה ה-11-12. וזאת מסורת שנקראת לוג'ונג, אמרו לוג'ונג. לא, זה תודעה, וג'ונג זה לתרגל או לאמן, או להתמיר גם. אז זה מסורת שאנחנו בעברית לפעמים אומרים, אימון התודעה או התמרת התודעה. והם מדברים בדיוק על ההתמרה שעשינו במדיטציה. זאת ההתמרה שהם מלמדים אותנו לעשות. זאת ההתמרה שבאה לפתוח את ליבנו. כיוון שעם הפתיחה הזאת של הלב, עם הפיתוח הזה של החמלה, באופן אוטומטי גם מתפתחת חוכמה. והצירוף של החמלה והחוכמה ביחד מאפשר לנו בסופו של דבר, לחסל את כל הכאבים האלה שדיברנו עליהם. את כל סורות הסבל שיש בעולמנו. אנחנו אומרים שהפתיחה הזאת של הלב, שתשחרר אותנו בסופו של דבר, מכל כאב, וגם את זולתנו מכל כאב, היא באה בעקבות הפיתוח של החמלה, כפי שעשינו למשל במדיטציה הקצרה שעשינו. בעקבות הפיתוח של החמלה, למידות מאוד מאוד גבוהות, למידות מקסימליות. ברמה הגבוהה של חמלה, אנחנו כבר לא קוראים לה חמלה, אנחנו קוראים לה בודיצ'יטה. אמרו בודיצ'יטה?
בודיצ'יטה.
בודיצ'יטה זה האבולוציה הכי גבוהה, הרמה הכי גבוהה של חמלה. זה רמה כל כך גבוהה של חמלה, שאדם מאוד מחובר לכאב שסביבו, פתח את ליבו לרווחה לכל מי שכואב בעולמו, ולא יכול לשאת יותר את העובדה שאנשים בעולמו סובלים. והאדם הזה הוא כל כך חומל ופתוח, שהוא מחליט להקדיש את כל חייו כדי למצוא איך אפשר לחסל את הכאב הזה. ואיך אפשר להביא ליצורים כל עושר. איך לקחת מהם כל כאב ואיך להביא להם כל עושר. וזאת חמלה שבאה מתוך הבנה. מתוך הבנה שכולנו נמצאים בזרועות שר המוות. ולא חשוב כמה אנחנו צעירים, או כמה אנחנו בריאים, או לא בריאים, או לא צעירים, זה לא חשוב. כולנו, תינוק שבא לעולם, הוא כבר נמצא בזרועות שר המוות. מרגע שנולד, מובטח שימות. הוא כבר נושא את המוות בקרבו. והבודיסטווה, בודיסטווה זה אדם שפיתח את הבודיצ'יטה, אמרו בודיסטווה?
בודיסטווה.
אז הבודיסטווה, לא יכול לשאת את המחשבה שהוא חי בעולם שבו אנשים נאלצים לסבול את כל צורות הכאב האלה, ובסופו של דבר למות אם זה ממחלה או מזקנה, אבל לאבד את כל מה שיקר בחייהם. אז הבודיסטווה מוכן לעשות כל מה שצריך כדי לקחת מהיצורים את כאבם. ואני אדבר קצת על לוג'ונג ספציפי שנקרא שבעה עיקרים לפיתוח הלב הטוב, ככה קוראים לו. לוג'ונג תרגמנו גם פיתוח הלב הטוב. שבעה עיקרים לפיתוח הלב הטוב. לימדנו בעבר את כל השבעה עיקרים, היום נדבר רק על אחד מהם. במסורת של הלוג'ונג הם מלמדים אותנו לאמן את התודעה, להתמיר את התודעה. אם אנחנו רוצים אי פעם שיהיה לנו צ'אנס כלשהו לזכות באושר. ולא משנה איזה שיטה אתם מתרגלים ומה אתם עושים כדי להיות מאושרים. יש שני דברים שאנחנו חייבים ללמוד להתגבר עליהם. ועל אלה מדבר הלוג'ון. הראשון, חזרו אחריי, רנג צ'נזין. רנג צ'נזין. רנג זה אני. וצ'נזין זה להוקיר, הוקרה עצמית. אז הם מדברים על הוקרה עצמית, על המצב הזה שבו אנשים, אפשר להגיד באופן טבעי, אבל אנחנו רואים בבודיזם שאין טבעי, יש רק הרגל. שאנחנו מורגלים מרגע שבאנו לעולם לדאוג לעצמנו, להוקיר את עצמנו. רוב היום עובר על לדאוג לעצמנו, על לסרק את עצמנו, לרחוץ את עצמנו, להכיל את עצמנו. כל הדברים שאנחנו עושים כדי לדאוג לעצמנו. זה כולל המשפחה שלנו, שאנחנו קוראים לזה גם אני או מה שזה שלי. אז זה הריינצ'נזין, זה הוקרה עצמית, והם קוראים לזה אויב גדול. הם לא מתביישים כאן, הם אומרים, כל הסבל שלנו, בלי יוצא מן הכלל, מקורו בהוקרה העצמית הזאת. שזה מין כללה שרובצת עלינו, ושבאנו איתה לעולם, ושאנחנו כל הזמן מחפשים להיות מאושרים, אנחנו מחפשים להיות מאושרים על ידי שאנחנו כל הזמן דואגים לעצמנו, ואנחנו כל הזמן לא מוצאים את האושר, מכיוון שזה בדיוק הדרך שמונעת מאיתנו את האושר. הסיבה שאנחנו עדיין סובלים, זה בגלל שאנחנו עדיין מוכירים את עצמנו, בגלל שאנחנו עדיין עסוקים כל הזמן בלדאוג לעצמנו ולשלנו. ושמים את זה לפני הדאגה לזולת. ויש אספקט שני שאולי נדבר עליו יותר מאוחר. והתרגול שהלוג'ונג מלמד אותנו, הוא כולו תרגול להתגבר על האויב הזה. הם אומרים, זה האויב שלנו. הוא אויב שלנו, למה? כי הוא גורם את כל סבלנו. וכל האימון הוא אנטידוט, הוא תרופת נגד להוקרה העצמית הזאת שלנו. הלימוד שאנחנו נקבל, שקטע קטן ממנו נביא היום, בא מאדם שנקרא גשה צ'קאווה, אמרו גשה?
גשה.
צ'קאווה.
צ'קאווה.
אז גשה זה שם למורה רוחני, היום זה גם תואר שמקבלים במנזרים הטיבטים, אבל במאה ה-12 לא היה תואר כזה, זה היה פשוט כינוי למורה רוחני. וצ'קאווה היה שמו, הוא היה טיבטי, והלימוד שהוא העביר, הוא עבר לא על ידי המורים שלו וכך הלאה, אבל הוא נשמר בסוד. הלימוד הוא עבר מפה לאוזן ונשמר בסוד. הוא לא נלמד בצורה כזאת פומבית, בכיתה כזאת. ויום אחד גשה צ'קאווה נתן את הלימוד הזה לאדם מצורע. באותם הזמנים לא הייתה תרופה לצרעת, הם פשוט היו נשלחים למחנות בידוד והיו מתים שם. והוא נתן את הלימוד הזה לאדם מצורע, והמצורע תרגל את התרגול ועברי מהצרעת. וזה כל כך ריגש את גשה צ'קאווה, שאומר, אני לא יכול יותר לשמור את זה סודי. וככה הלימוד הגיע אלינו ומועבר. היום הוא כבר לא סודי, אבל אתם תראו, הוא לא סודי מבחינה זאת שאנחנו מלמדים אותו בצורה פתוחה, אבל הוא יהיה סודי והוא יישאר סודי עד שלא נלמד לתרגל אותו בעצמנו, כי לא משנה אם שמענו אותו ממורה, אם אנחנו לא מתרגלים אותו, אז הוא לא יכול לשאת את הברכה שתמונה בו, ואז בשבילנו הוא סודי. הוא שומר על עצמו סודי מפני מי שלא מוכן לו, מפני מי שלא נפתח אליו. אז היום ננסה קצת להוריד את הסודיות של האימון הזה, של חלק ממנו. וכאמור, הלוג'ים לזה יש לו שבעה עיקרים. ואנחנו נעבור ישר לעיקר הרביעי שלו. מי שמעוניין, תתחיל מההתחלה, הקלטות נמצאות באתר שלנו. אז כאמור, אנחנו בעניין להוריד את ההוקרה העצמית, ולפתח את החמלה הגדולה הזאת, את הבודיצ'יטה הגדולה הזאת, לפתוח את ליבנו. שזה הולך יד ביד. ההרגל הזה של הוקרה עצמית הוא כל כך מושרש בנו עמוק. בבודיזם אנחנו אומרים שהוא בא איתנו מגלגולים קודמים. אנחנו מותנים מאוד מאוד חזק לדאוג לעצמנו. זה מצד אחד. מצד אחד ההרגל מושרש בנו כל כך עמוק. מצד שני, אנחנו אומרים שהוא מקור כל הסבל. אז זה עניין גדול גדול להתגבר על האויב הזה, לא פשוט, כי אנחנו כל כך שטופי מוח על ידי ההרגל הזה. אנחנו אומרים שזה שטיפת מוח ותו לא. אז צריך אמצעים מאוד חזקים כדי להתגבר על זה. אז העיקר הרביעי בלוג'ונג הזה מדבר על מה שהוא קורא חמשת הכוחות. ואנחנו ניתן כאן סיכום קצר של חמשת הכוחות. המטרה שלהם כאמור זה להוריד הוקרה עצמית ולפתח את הבודיצ'יטה, לפתח את החמלה הגדולה למדרגה הגבוהה ביותר של הבודיצ'יטה. ולחמשת הכוחות יש שתי גרסאות. גרסה שמתרגלים כל יום וגרסה שמתרגלים כשמתקרב מועד המוות. ותראו שיש קשר הדוק ביניהם. ואמרנו חמישה כוחות, אז נדבר קודם על הגרסה היומיומית של התרגול, ויותר מאוחר על הגרסה בזמן שאדם נוטה למות. הכוח הראשון נקרא כוח האשלך. בטיבטית הוא נקרא פנפה, אמרו פנפה.
פנפה.
פנפה. אז זה כוח האשלך, השלכה אם תרצו. ופה הכוונה, כשאתם קמים בבוקר, אתם משתמשים בכוח הזה כדי כאילו להשליך את עצמכם לתוך היום שלכם, לזרוק את עצמכם בצורה נכונה לתוך היום, מיד כשמתחיל הבוקר. והדבר העיקרי, כשאתם קמים מיד בבוקר, פוקחים את העיניים, זה לסדר את המוטיבציה. לארגן את המוטיבציה שלנו, שאיתה אנחנו נעשה מה שאנחנו עושים במשך היום. כי אנחנו אומרים שכדי שנוכל להגשים מטרות של תרגול רוחני, כגון מטרה כל כך גבוהה לפתח את החמלה, הדבר החשוב ביותר זה המוטיבציה. עם איזה מוטיבציה אנחנו באים אל התרגול. כי יכולים ללמד אותנו כל מיני מדיטציות וכל מיני תרגולים וכל מיני מנטרות וכל מיני תפילות וכל מיני אסנות. אבל אם אנחנו יושבים ועושים אותם, לא מתוך המוטיבציה הנכונה, יהיה להם כוח מועט מאוד עלינו. זה יהיה עוד עשייה כמו שאנחנו עושים דברים אחרים. מה שקובע את האפקט עלינו זה עם איזה מוטיבציה אנחנו באים אל התרגול שאנחנו עושים. אז כוח ההשלך זה שאנחנו קמים בבוקר, מלכתחילה אנחנו יוצרים מוטיבציה מאוד חזקה. קמתי בבוקר ואני מסתכלת, עכשיו אני מתחילה יום חדש, ואולי זה היום האחרון בחיי, מה אני יודעת? אולי. אני מחליטה מראש שאני לא אבזבז את היום הזה, שהוא לא יהיה יום מבוזבז, שהוא יהיה יום שבו אני אפעל בהתמדה לחסל את האויב הגדול הזה של הוקרה עצמית, ולפתח את החבר הגדול של החמלה הגדולה, שהוא ידיד גדול שלי. ומכיוון שאני לא יודעת מתי המוות שלי יבוא, ואף אחד מאיתנו לא יודע, כי המוות לא מתחשב בגיל, והוא לא מתחשב במצב בריאות, והוא לא מתחשב בעדפות שלנו, הוא בא כשהוא בא. אז אני מחליטה מראש שהיום אני אשים לב לזולת יותר ממה שאני שמה לב לעצמי, או יותר ממה שאני רגילה לשים לב לזולת. היום יהיה מוקדש לפתח את האהבה שלי לזולת ואת החמלה שלי לזולת, ולהמשיך ולפתוח את הקירות האלה שבהם חסמתי את ליבי כדי לא להרגיש מה קורה עם הזולת. להרחיק את הקו הזה, לפתוח את הקו הזה, ואולי למחוק אותו לגמרי. מכיוון שזה בדיוק הקו שהורג אותי. אותו הקו שאני שמה שם ביני ובין הזולת כדי להגן על עצמי מפני הכאב שלהם, זה בדיוק בית הסוהר שלי שהורג אותי. אז זה הרעיון של הכוח המשליך. הכוח המשליך בחיי היום-יום זה מיד על הבוקר שאני פותחת את העיניים, אני מזכירה לעצמי איך אני הולכת לחיות את היום הזה שאולי הוא האחרון, מי יודע. היום אני אפעל ואחשוב ואדבר ואתנהג בצורה שמוקירה את הזולת, בצורה שעוזרת לזולת, בצורה שפותחת את ליבי, בצורה שפותחת את חמלתי. ויבואו אתגרים במשך היום, ואני אשכח במשך היום. אבל מלכתחילה בבוקר אני מארגנת את המוטיבציה שתוליך אותי לשם. אז אני משליחה את עצמי עם הרוגטקה הזאת של המוטיבציה של החמלה אל תוך היום. אז זה פנפה. הביטוי המלא זה פנפה כי טוב. אם הוא פנפה כי טוב?
פנפה כי טוב.
טוב זה כוח, ופנפה זה ההשלכה הזאת. אז הכוח ההשלכה. וכאמור, הוא בא מתוך ההבנה שאמרנו קודם, שכל הכאב שלי וכל הסבל שלי וכל מה שלא עובד בחיי, בא מההרגל העמוק הזה של הוקרה עצמית, מהחיים האלה ומחיים קודמים. הרבה, הרבה, הרבה זרעים אנחנו נושאים בתודעה שלנו של אגואיזם, של הוקרה. ריינצ'ן זין זה הייתה הוקרה עצמית. הסיבה שיש לי כזאת הוקרה עצמית חזקה, הוקרה במובן של לדאוג לעצמי כל הזמן, זה בגלל שיש לי את הצד השני, הצד השני אמרו דנזין.
דנזין.
דנזין. דנזין זה אחיזה בעצמי. כי לפני שאני מוכרה את עצמי, אני צריכה קודם שיהיה לי אחיזה בעצמי. אני צריכה קודם להיות מאוד עם השקפה שהנה אני, ואז אני צריכה לדאוג לעצמי. אז יש לי קודם כל איזה אני. יש לי איזו אמונה של איזה אני כזאת מוצקה וחשובה, והנה אני, וקוראים לי דברים, וכואב לי, ואני צריכה, ואני, אני, אני. יש לי מושג מאוד חזק של אני, ואחיזה מאוד חזקה באני הזאת. ובעקבות האחיזה החזקה הזאת באני, בא הרגל הזה המגונה של להוקיר את עצמי ולדאוג לעצמי. אז הפנפה קיטופ, אדם קם בבוקר ומבין שאלה אויבים גדולים שיש לו, ושהוא מורגל בהם מאז ומתמיד, של להיות אחוז בעצמו ולהוקיר את עצמו, והוא קם בבוקר ואומר, היום אני אקדיש את היום, לא בזבז אותו, אגיש אותו לתרגל אנטידוט להוקרה העצמית הזאת ולאחיזה העצמית הזאת. אז זה הכוח הראשון. הכוח השני, אם הוא גומפה קיטופ. אז טופ זה שוב, זה כוח, וגומפה פה זה הרגל, להתרגל. אז זה כוח ההרגל, זה הכוח השני, כוח ההרגל. בהתחלה בכוח ההשלך, קמתי בבוקר והחלטתי לא לבזבז את היום ולהקדיש אותו להיות אנטידוט להוקרה עצמית. מה יקרה? אני קם בבוקר, מיד אחרי שגמרתי לעשות מוטיבציה, מה אני עושה? דואגת לעצמי, נכון? עכשיו אני צריכה זה, עכשיו אני צריכה זה, עכשיו אני צריכה... מיד אחרי שהחלטתי, לא עוברות 3 שניות, ואני כבר עוד פעם בוקר לעצמי. אז זה מאוד חשוב להחליט בבוקר, לתת לעצמי כיוון לכל היום. אבל זה לא מספיק. אני צריכה כל הזמן להזכיר לעצמי. אז זה הכוח השני, זה כוח ההרגל. זה הכוח שבו אני בוחרת להרגיל את עצמי למחשבה הזאת. אז זה לא קל. החיים יסחפו אותי והרגלים יסחפו אותי, הרגלי החשיבה שלי יסחפו אותי. אז אני מחליטה ליצור באופן מלאכותי מצבים שיחריכו אותי להיזכר. והמתרגלים של הלו ג'ונג שהיו במאה ה-12 בטיבט, הם לא היו משכילים גדולים, הם היו רועי צאן. לא היו להם ספרים ומחברות, אנחנו פה מלמדים לעשות יומנים. כל זה לא היה להם. אז הם השתמשו באמצעים שיש לכל אחד מאיתנו. ואמרו, למשל, אני יכולה להחליט שכל פעם שאני קמה מהכיסא, אז אני אזכר. כל פעם שאני משנה תנוחה, אני מתיישבת, רגע, מה אני עושה פה? היום אני נלחמת בהוקרה עצמית. אוקיי, אני קמה, אני נזכרת. אני הולכת להתיישב, אני נזכרת. אני נשכבת, אני נזכרת. אני פותחת דלת, אני נזכרת. אני סוגרת דלת, אני נזכרת. אז הם מחליטים מצבים מסוימים, שקורים כל הזמן במשך היום, להתיישב, לקום, לפתוח דלף, לסגור דלף, למשל, מצבים כאלה. וזה הרגל שצריך לייצר, כן? אנחנו לא רגילים לחשוב ככה, אז אנחנו צריכים להתרגל. אז בהתחלה נשכח, אבל לאט לאט נתרגל. כל פעם שאני שמה את היד על ידית של דלת, אני אומר, רגע, היום? היום אני עם הפנים לזולת. היום אני מחשיבה את הזולת יותר מאשר את עצמי. אז זה הכוח השני, זה כוח ההרגל. להתרגל למחשבה, וזה טריקים שהמורים של הלו ג'ונג העבירו לנו. אז אני קמה מהכיסא ואני אומרת, אני צריכה להוקיר את הזולת. רגע, את מי אני יכולה להוקיר? אני מסתכלת מי נמצא בסביבה שלי, ואני חפשת מה אני יכולה לעשות בשבילה, אוקיי? לפני שאני ממשיכה לדאוג לעצמי. הכוח השלישי, אמרו, קרפו סבון קיטופ.
קרפו סבון קיטופ.
קרפו סבון קיטופ.
קרפו סבון קיטופ.
אז טופ זה שוב כוח. קרפו זה לבן, וסבון זה זרע, או זרע לבן, או זרעים לבנים. הכוח של הזרעים הלבנים. על איזה זרעים אנחנו מדברים? אז פה אנחנו מדברים על העניין שכל פעם שאני עושה מעשה בעולם, או שאני מדברת, או אפילו כשאני חושבת, כל מעשה כזה מותיר רישום בתודעה שלי. עשיתי משהו, זה מותיר רישום בתודעה שלי. בסוף המעשה יש איזה זיכרון שנשאר. אני זוכרת משהו שעשיתי. הרבה פעמים אני זמן קצר אחרי זה שוכחת, אבל לא לגמרי. לא לגמרי, הרישום נשאר באיזשהו מקום בתודעה שלי, גם באופן מודע שכחתי אותו. בצורה כזאת, במשך כל היום, אנחנו כל הזמן צוברים רישומים כאלה, כי כל דבר שאני עושה צובר רישומים, כל דבר שאני אומרת צובר רישומים, כל דבר שאני חושבת, מותיר איזשהם עקבות בתודעה שלי. אנחנו אומרים שהרישומים האלה, בתודעתנו, הם מצטברים והם צוברים כוח, ובשלב מסוים הם מתחילים לצבוע את המציאות שלנו. הם מתחילים להכתיב או לשלוט באופן שבו אני מסתכלת על החיים שלי. או באופן שבו אני חווה את החיים שלי. למשל, דוגמה, אם אני רגילה לחשוב הרבה מחשבות טובות על הזולת, או מחשבות של עזרה לזולת, או חמלה לזולת, אז הרשומים של המחשבות האלה יגרמו לי לראות עולם שהוא טוב אליי, שהוא חמל עליי, כי זה תמיד חוזר אליי, מה שאני שולחת לעולם חוזר אליי. אז אם אני רגילה להרבה מחשבות טובות, מחשבות של חמלה, מחשבות להיטיב, חוזר אליי עולם שהוא טוב ועולם שהוא מיטיב. ולהפך כמובן, אם אדם רגיל לחשוב מחשבות שפוגעות בזולת, או מעשים שפוגעים בזולת, אז יחזור אליו עולם שפוגע בו. יבואו אנשים ויפגעו בו, או יבוא הטבע ויפגע בו. אז בכוח השלישי הזה, אנחנו מרגילים את עצמנו לזרוע זרעים לבנים, זרעים טובים, זרעים של חסד. אנחנו כל הזמן מחפשים איך לעשות טוב. ולהפך, אנחנו כל הזמן נבנעים מלפגוע בזולת, ומחפשים לטהר אם כבר פגענו. אם כבר פגענו, אנחנו אומרים, אוי, אוי, יצא לי אלבון מהפה. אוקיי, עכשיו אני מחליטה לא לחזור על התנהגות כזאת, ואולי עכשיו אני צריכה לחפר על ההתנהגות הזאת. אנחנו כל הזמן מחפשים לטהר את הרע ולאסוף את הטוב. אז זה הרעיון שמאחורי הכוח של הזרעים הלבנים. אנחנו אומרים שהרשומים המנטליים האלה שאנחנו צוברים, הם אחר כך גורמים לנו להשליך את עולמנו. לא רק לצבוע את עולמנו, אלא בעצם ליצור את עולמנו. וככל שאני יכולה לשפר את הזרעים, ככה הפרי שהזרעים האלה יישאו בשבילי, או התוצאות שהם יביאו אליי, יהיו יותר טובות. כדי שאצליח באימון הזה, צריך להבין מה שאני עושה. ככל שאני יכולה להבין יותר איך אני בכוח מעשיי מייצרת את עולמי, ככה יותר חזק אני אוכל לאגור מהר חסד, ולמנוע זרעים שליליים שאחר כך יגרמו לי כאב. ובשביל זה אני צריכה להבין את מה שאנחנו קוראים ריקות. ואני אגיד פה רק מאוד בקיצור, כי הערב קצר. אז כשאנחנו מדברים ריקות בבודיזם, אנחנו לא מתכוונים ריק כמו כוס ריקה. אנחנו מדברים על זה שהדברים הם ריקים, העולם שלי הוא ריק מלהיות עולם טוב או עולם רע מצד עצמו. האנשים שאני פוגשת הם ריקים מלהיות אנשים טובים או אנשים רעים מצד עצמם. אם אני רואה אותם כטובים, אם הם מופיעים לי כטובים, אז הם טובים בגלל שאני זרעתי זרעים טובים, או זרעים לבנים אנחנו קוראים לזה. אז יש לי זרעים לבנים שעכשיו גורמים לי לפגוש אנשים טובים. אם אני פוגשת אנשים רעים, זה לא בגלל שהם רעים. הם מופיעים לי כרעים כי יש לי את הזרעים הלא נכונים. זרעתי זרעים של פגיעה בזולת וזה איך שהם מופיעים. אז לדבר הזה אנחנו קוראים ריקות. ריקות במובן שהדברים אין להם טבע עצמי להיות כך או אחרת. הטבע שלהם לחלוטין הוא השלכה שלי, הוא בא ממני אליהם ולא מהם אליי. אני רואה אותם כטובים או אני רואה אותם כרעים לפי כוח הזרעים שאספתי. אז הכוח הזה של הזרעים הלבנים מסתמך על ההבנה שלי הזאת של הריקות של עולמי, אין לו טבע עצמי להיות כזה או אחר, ועל ההבנה שכל מה שאני עושה, אומרת, חושבת, זורע הזרעים שמייצרים את עולמי ונותנים לו את הגוון שלו ונותנים לו את הטבע שלו. נותנים לו את הטבע להיות עולם מיטיב, עולם מלא שפע, עולם מלא אור, או שעולם פוגע, עולם של מחסור, עולם של מחלה. כל הדברים האלה נקבעים לחלוטין על ידי הזרעים שלי. זה הלימוד הבודיסטי. זה לימוד מאוד מעמיק, כמובן לא מספיק חמש דקות שאני עושה כאן. אני מזמינה אתכם לבוא ללמוד אצלנו וללמוד באתר, יש לנו הרבה הרבה לימוד על זה. כי ככל שמבינים יותר את שני העקרונות האלה של הריקות ושל ההשלכה של עולמי, ככה כוח הזרעים הלבנים הולך ומתעמק, והיכולת שלהם לייצר תוצאות עבורי מהר גדלה. אמצעי אחד שמגביר את הכוח של הזרעים האלה, זה כאמור ההבנה הזאת. אנחנו קוראים לזה חוכמה. החוכמה שמבינה את הריקות של דברים, שמבינה שאין להם טבע עצמי, שמבינה שכל טבע שיש להם הוא השלכה שבאה ממני, וההשלכה הזאת נקבעת על ידי הזרעים שלי. והזרעים האלה נקבעים על ידי האופן שבו אני מתנהגת בעולם, על ידי האופן שבו אני חיה בעולם. ולמעשה כל המלחמה הזאת בהוקרה עצמית היא כדי שאני אוכל לצבור את הזרעים שיביאו אליי עולם טוב. עוד דבר אחד שמאוד עוזר לזרז את ההפשלה של הזרעים האלה, את האיסוף של הזרעים הטובים, זה מאוד פשוט ומאוד קל לעשות. זה כל פעם שאתם רואים מישהו עושה משהו טוב, אתם שמחים במה שהם עושים. זה זורע אצלכם, אתם נהנים על חשבונה, וזה מותר, זה בסדר. אתם רואים מישהו עושה משהו טוב, ואתם שמחים בזה, זה זורע אצלכם זרעים לבנים. אז שתי דרכים. יש את הכוח הרביעי. אמרו סונג'ימפה טוב. אז סונג'ימפה זה המילה הטיבטית לעקור משהו מן השורש. אז זה הכוח של עקירה מן השורש. מה אנחנו מחפשים לעקור מן השורש? ולא ג'ונג זה תמיד הוקרה עצמית. אנחנו רוצים לעקור מן השורש הוקרה עצמית, כי אנחנו אומרים שזה מקור כל סבלנו. אנחנו רוצים את זה לעקור. והיה לנו לארי יבלי למה גדול, קראו לו קן רמפוצ'ה, והוא היה טיבטי. ובאסיה, בהודו, אתם רואים הרבה כלבי רחוב. אצלנו כולם נורא אוהבים את הכלבים, אבל באסיה לא בהכרח, בהודו לא בהכרח, רואים הרבה כלבים זרוקים שאנשים לא אוהבים אותם, והם מלוכלכים, לא ידידותיים, כי אף אחד לא ידידותי כלפיהם. והכלבים האלה תמיד רעבים, אז הם תמיד מחפשים לגנוב אוכל, והם נכנסים לבתים לקחת אוכל, ואנשים מגרשים אותם מהבתים שלהם, עם מקלות. אז רימפוצ'ה היה משתמש בדימוי הזה, ואומר, כשבאה המחשבה כזאת של הוקרה עצמית, אתם צריכים לחשוב עליה כמו על הכלב הדחוי הזה ולהשתמש בשוט של המודעות שלכם ולזרוק אותו מהבית או מהמיינד שלכם. המחשבה הזאת של להוקיר את עצמי זה כמו איזה שודד שבא אליי לשדוד את כל מה שטוב בחיים שלי. זה האויב שלי. וככה להתייחס אליה ולעקור אותה מן השורש. וככל שאנחנו יותר מתרגלים, ככה אנחנו יותר מתרגלים לזהות את המחשבות האלה יותר מהר. כי אנחנו מאוד מורגלים בהם, אז המחשבה יכולה לבוא ולנהל אותנו הרבה זמן לפני שנשים לב, או, רגע, אני מאוד מרוכזת בעצמי, מה קורה? ככל שאני יותר מתרגלת לשים לב, ככה אני אתפוס את עצמי יותר מהר. ובמקביל, לגמרי, ככל שאני יכולה לעשות את זה יותר, האושר שלי ילך ויגדל. העולם סביבי יהיה יותר אוהב. אז זה הכוח של לעקור מן השורש, להתרגל, לשים לב שכל פעם שבאה מחשבה כזאת שדואגת רק לעצמי, רגע, את אויבת שאני לא הולכת לחשוב אותך, תודה רבה, אני מסרבת ללכת בעקבותייך. זה לעקור מן השורש. כוח חמישי, אמרו מונלם?
מונלם.
או מונלם כיתוב. אז מונלם פירושו תפילה, כוח התפילה. אז את הכוח הזה אנחנו עושים בערב. אתם זוכרים, קמנו בבוקר, עשינו מוטיבציה. אני הולכת לא לבזבז את היום, להילחם בהוקרה עצמית. אחר כך במשך היום אני מתרגלת עם הכוחות האחרים שמניתי. עכשיו מגיע הלילה, עכשיו אני שוכבת לישון. אני נכנסת למיטה. עכשיו אני רוצה את כל התרגול שלי של היום שעשיתי והתאמסתי להילחם בהוקרה עצמית ולפתוח את ליבי ולפתח את החמלה. את כל המאמצים האלה אני עכשיו רוצה להעצים. אני רוצה שהם לא ישקחו. אני רוצה שלא תפחת האנרגיה שלהם. בשביל זה בא מונלם כתוב, בשביל זה בא כוח התפילה. זאת בעצם הקדשה. אני אומרת, את כל המאמצים שעשיתי עכשיו אני שמה בבנק. באיזה בנק? בבנק של ההערה שלי, בבנק של העושר שאני רוצה לייצר לעצמי וליצורים בעולמי. אני רוצה לצבור מספיק חסד, לתת מספיק כוח לאימון שלי, לתרגול שלי. אני אומרת ככה, אם נכון שבמשך היום כולו פעלתי להתגבר על ההוקרה העצמית, ניסיתי להתרגל להתגבר על ההוקרה העצמית, צברתי חסד כדי לצבור זרעים לבנים, עשיתי מאמצים לעקור מן השורש מחשבות אגואיסטיות, מחשבות שליליות. אם זה נכון, את המעשה הזה אני רוצה להקדיש שיביא רווחה לי ולברואים, רווחה אולטימטיבית, את העושר הנשגב ביותר, את המקום שבו לא יהיה יותר סבל בחיים שלי ולא בחיים של אף אחד. אז זה הכוח של המונם, של התפילה. אז זאת הגרסה הראשונה של חמשת הכוחות.